ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. השאלה היא, מה זה ההדגשה לוז? אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען. למה צריך להדגיש בלוז? תגיד, נראה אליי בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. כל הברכות קיבלתי בארץ כנען. אומר יעקב ליוסף, לא, לא. אתה יודע איפה קיבלתי את הברכות? בלוז. אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען. למה הדגשה היא לוז? יתרה מכך. אתם יודעים שבפרשת ויצא, כתוב שם, ויקרא יעקב את שם המקום ההוא בית אל. ואולם לוז שם העיר לראשונה. שואל רבנו בחיי, מה אכפת לנו מה היה השם פעם? ויקרא יעקב את שם המקום ההוא בית אל. זהו. למה התורה צריכה להגיד, אתה יודע, אבל מה היה השם פעם? פעם קראו למקום הזה בית לוז. שואל רבנו בחיי, בשביל מה צריך לספר לי היסטוריה? פעם קראו למקום הזה לוז, והיום קוראים לזה בית אל. ולפי זה קשה, אני מוסיף שאלה נוספת, אם כבר יעקב שינה את השם, ויקרא יעקב את שם המקום ההוא בית אל, אז איך הוא היה צריך להגיד לי יוסף? ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נגלה אליי בבית אל בארץ כנען. יעקב בעצמו, כשהוא מדבר ליוסף, הוא משתמש בשם המקורי, לא בשם המעודכן. אז, אבל תגיד לו, אז הוא, למה הוא אומר לו, זה קרה לי עוד שקראו לזה לוז? מה זה משנה? היום קוראים לזה בני ברק, נקודה. מה אכפת לי, מה קראו לזה פעם? יש פסוק מובא בתהילים, הפסוק הזה, שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה. אומר האריזל שיש עצם אחת בגוף האדם שקוראים לה לוז, שהיא נמצאת פה מאחורה בעורף. העצם הזאת קוראים לה לוז, והעצם הזאת היא אחת מהנה לא נשברה. זה עצם שאי אפשר לשבור אותה. ומכוח העצם הזאת, מכוח הלוז שהיא נמצאת כאן בעורף, שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה. בזכות אותה אחת, שזה הלוז שהיא לא נשברה, זוכים לשומר כל עצמותיו. שבתחיית המתים, כל העצמות הרי של האדם נרכבות בתחיית, בקבר. אבל יש עצם אחת שהיא נשארת חיה וקיימת. ברוך תהיה, כל הישועות. היא נשארת חיה וקיימת, ומכוחה זוכים לשומר כל עצמותיו, שכל העצמות של האדם גם יקומו לתחייה בזכותה. שאלה שלנו היא, מה במה זכתה עצם הלוז? שהיא נצחית. היא לא מתקלה בקבר. היא נשארת חיה וקיימת. שומר כל עצמותיו, אחת, יש עצם אחת, אחת מהנה לא נשברה. הבנתם? יש במדרש, המדרש מספר על אדריאנוס קיסר, ששאל את רבי יהושע בן חנניה, שאל אותו, אתם היהודים אומרים שאתם מאמינים בתחיית המתים. מאיפה בדיוק אתם תתחילו לצאת? איך אתם תצמחו שם? אמר לו, יש עצם אחת שקוראים לה לוז, שהיא נשארת חיה, היא אף פעם לא מתקלה, וממנה אנחנו מתחילים לצאת מהקבר. אמר לו, יאללה, אתם גם כן עם כל הסיפורים שלכם, אתם רק מספרים סיפורים. אני לא מאמין לדברים האלה. תוכיח לי. ככה כתוב במדרש רבה ויקרא, הלך רבי יהושע והביא לו עצם לוז, השיג עצם לוז, הביא לו אותה. לקח אדריאנוס את העצם הזאת, שם אותה בתוך מים, התחיל לבשל אותה, בשביל לראות אולי היא תימס, ולא התרקחה. לקח מדורה, שם אותה באש, את העצם הזאת, ולא נשרפה. אדם שהוא הזה, עצם משונה זאת. הביא מתחנה, ניסה לטחון אותה, ולא נטחנה. לקח פטיש וסדן, והתחיל להקות עליה בפטיש כדי לשבור אותה. ונבקע הסדן ונשבר הפטיש. ככה כותב המדרש רבה ויקרא, הוא לא הצליח אדריאנוס קיסר לשבור את העצם הזאת, את עצם הלוז. זאת היא העצם שנמצאת לנו כאן מאחורה בעורף. ואני שואל, מה זה העצם הזאת? מאיפה הכוח שלה שהיא כזאת נצחית, כזאת חזקה? מה הסוד שלה? מה מיוחד בעצם הזאת שהיא ככה מחזיקה מעמד? אתם יודעים שכתוב בפוסקים שמה באמת הסיבה שעצם הלוז היא לא מתבלה בקבר, היא נשארת חיה וקיימת? אומר המשנה ברורה שהרי הגזרה של המוות נגזרה על האדם בעקבות האכילה של אדם הראשון מעץ הדעת. ומתי אדם הראשון אכל מעץ הדעת? איזה יום זה היה? יום שישי. ועצם הלוז, מתי היא אוכלת? היא אוכלת רק במוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה. אז כיוון שעצם הלוז ניזונת רק בסעודת מלווה מלכה, והיא לא ניזונת מכל מה שאתה אוכל כל השבוע, האוכל שלה זה רק מוצאי שבת. זה מה שהיא אוכלת. מה אכלת במוצאי שבת? מזה היא ניזונת. אז כיוון שהיא ניזונת רק במוצאי שבת, אז יוצא שהיא לא נהנתה ממה שהאדם הראשון אכל ביום שישי. אז כל הגוף שאכל ביום שישי נגזר עליו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אבל היא לא נהנתה, לא נגזר עליה מות תמות, לכן עצם הלוז נשארת חיה וקיימת. כך כותב המשנה ברורה. אז מה אני שואל? השאלה שלי היא, למה היא אוכלת רק במלווה מלכה? למה עצם הלוז באמת לא אוכלת כל השבוע? למה היא לא אוכלת בליל שבת? לא חבל? יש גם מרק, גם פיתות, גם... לא חבל? למה היא לא אוכלת שבת בבוקר? קובנה וחמין עם ביצים קשות. לא חבל? היא לא אוכלת כל השבוע, כולל שבת. כולל שבת. היא ניזונת העצם הזאת שנמצאת פה מאחורה, רק בסעודה של מוצאי שבת. למה? אתם יודעים שלסעודת מלווה מלכה קוראים סעודת דוד המלך. ואנחנו רוצים היום להסביר מה הקשר בין דוד המלך למלווה מלכה. אז ידוע מה שכתוב בספרים, שדוד המלך כל שבת היה פוחד שהוא ימות, כי השם אמר לו, אתה תיפטר מהעולם בשבת. אז כשהוא היה עובר שבת, הוא היה עושה סעודת הודיה במוצאי שבת. זה ידוע. אנחנו ננסה היום להסביר עוד הסבר למה מלווה מלכה קשור לדוד המלך. בואו תשמעו משהו נוסף. מה זה הדבר הזה שנקרא לוז? כותב האריזל, התפילין, יש פסוק בשיר השירים, רושך עלייך ככרמל, ודלת רושך כארגמן. אומר האריזל, רושך עלייך, זה כבר רשי כותב, רושך עלייך ככרמל, רשי בשיר השירים, אלו תפילין שבראש. רושך עלייך ככרמל, הר הכרמל זה הר גבוה, התפילין של הראש בולטים ככה גבוה. ודלת רושך כארגמן, זה כבר הארי הקדוש, ודלת רושך זה הדלת שבראש. זה הקשר של תפילין, זה נמצא בעצם הלוז, שם יש דלת ודלת רושך כארגמן. אומר האריזל שהתפילין מושכים חיים לבן אדם, מביאים לו חיים. לאיפה הם מביאים לו חיים? לעצם הלוז. מהתפילין שבראש בחיים, נכון, יש את הרצועות האלה ככה, לעצם הלוז זה מושך לו חיים דרך השתי רצועות. הרי אם תשימו לב, לתפילין של הראש יוצא לנו מהקשר, יוצאים שתי רצועות. רצועה ימנית ארוכה ורצועה שמאלית יותר קצרה. שתי רצועות יוצאים, אומר הארי הקדוש, דרך השתי רצועות, התפילין של הראש מושכים חיים לעצם הלוז. ואני לא מבין שום מילה. מה זה מושכים חיים ללוז דרך השתי רצועות? אתה מבין משהו פה? זהו, זה השאלות. עכשיו בואו תשמעו את היסוד. את הכיוון. אתם יודעים שלאדם יש בראש שלושה מוחות. שלושה. מוח ימני, מוח שמאלי, ויש מוח אחורי. שלושה מוחות יש לכל אדם. מוח ימני זה מוח החוכמה. השמאלי מוח הבינה. והאחורי מוח הדעת או המוח הזוכר. שימו לב. המוח הימני נקרא מוח החוכמה. מה זה מוח החוכמה? זה המוח שנותן לך כל מיני עצות חכמות. דברי חוכמה. מה זה הדברי חוכמה האלה? למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו בא לך רעיון, בוא נלך לשבת, ניסע למירון, לרשבי. ניקח צימר, נהיה שם שבת, נוכל להיות כל השבת ליד רשבי, להתפלל, מירון, גשם, קור, תענוג. מירון, ליד רשבי שבת, אין לך דבר יותר גדול מזה. זה בא, מאיפה בא לך הרעיון הזה? ממוח החוכמה, מהמוח הימני. מה זה מוח הבינה? אחרי שאתה חושב על רעיון כלשהו, פתאום בא לך מחשבות ש... לא עזוב, לא כדאי, יהיה קר, מה אתה צריך את זה עכשיו שעתיים וחצי לנסוע עד מירון, עוד בגשמים האלה גם יש הצפות, זה לא פשוט בכלל, לך תדע, אולי גם נתקרר שם, יהיה דלקת, עזוב, מה אתה מסתבך, וגם צימר עולה יקר, לא כדאי. בקיצור, המוח הבינה הוא מוח ביקורתי. מוח החוכמה משדר איזשהו רעיון, אחרי זה מגיע מוח הבינה ומתחיל, להערים קושיות. למה? כמה? יהיה קשה? לא כדאי? כן כדאי? זה נקרא מוח הבינה. המוח הבינה זה המוח המבקר. יש אנשים שאתה תראה אותם כל היום מעבירים ביקורת. מה זה מראה? שמה האנשים האלה? איזה מוח מתפקד אצלהם יותר? מוח הבינה, זה אנשים בינתיים. יש אנשים שאתה תראה אותם, הכל טוב אחי, הכל חיובי, בוא נעשה ככה, אל תדאג, יהיה בסדר, בוא נעשה ככה, יהיה בסדר, בוא נעשה את זה. זה אנשים שהעיקר המוח שעובד אצלהם זה מוח החוכמה, מוח הבינה רדום. אין אצלו בכלל חוש ביקורת, אין אצלו את חוש הביקורת. מה התפילין עושות? מאחדות את שתי המוחות. התפילין נמצא בדיוק בין עיניך, פה בין העיניים, בין שתי המוחות, התפילין של הראש מאחד את מוח החוכמה עם מוח הבינה. זה בסדר. מה זה המוח האחורי? זה נקרא דעת. זה המוח הזוכר. זה מוח שעוצר בתוכו את כל מה שבן אדם עבר בחיים שלו. את כל מה שאנחנו עברנו מגיל אפס, ואפילו מגלגולים קודמים, הכל נמצא פה במוח האחורי. לכן קוראים לו דעת. דעת זה אותיות תיעוד. הכל מתועד. הכל נמצא כאן במוח האחורי. וזה מוח שהוא עובד על אוטומט. הוא בעצם המוח העיקרי. כשהוא מחליט, הוא יכול לשתק את המוח הקדמי. למשל, אתה יכול לראות אנשים שהם לפני מבחן, לפני טסט, לפני מבחן כלשהו, רעיון לעבודה, ומהפחד נסגר לו השכל, נסגר, ועושה טעויות על ימין ועל שמאל, לא מתפקד. מה קרה? המוח האחורי נכנס לפניקה, והוא נותן הוראת שיתוק. משתק את המוח הקדמי. המוח האחורי, הקטנצ'י כזה, זהו קטן, ששם נמצא את עצם הלוז, הוא המוח, הוא נותן הוראה, בום, משתק לך את המוח הקדמי. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. לדעת, למשל אני אתן לכם דוגמה. אתם יודעים שילדים קטנים מאוד, ילדים קטנים, לא מפחדים מג'וקים. ילדים קטנים, אין להם פחד מג'וקים. ילד קטן יכול לראות מקק מתקרב אליו, והוא חושב שזה חבר שלא הגיע. ואז הוא, אין בעיה. ברוך הבא בשם השם. בוא ברוך השם ואנוכי פיניתי הבית. בוא, אתה יכול לבוא. מה קרה? אמא שלו, של אותו ילד בן השלוש, ראתה שהג'וק מתקרב לבן שלה, אז היא שמה שאגה מהמטבח, אמא! אמא שלו שמה שאגה, ואז הוא קלט שכשרואים כזה דבר, זה שאגה. אתה תראה את היהודי הזה בגיל 50, עובר לידו ג'וק, והוא עושה, יואי מלא. ואשתו אומרת לו, תרגע, אתה כבר בן 50, תרגע, כולה ג'וק. מה קרה לך? מה התשובה? למה באמת הבן אדם הזה ככה קפץ? זה לא בגלל שהמוח נתן הוראה לפחד, זה אינסטינקט, זה יצא לו, זה קופץ לו, אין לו שליטה על זה, זה חרות לו במוח האחורי, במוח הזוכר, שכשרואים ג'וק קופצים. זה תיעוד מתועד שם הכל. לכן אתה תראה אנשים, יש להם כל מיני תגובות לכל מיני מצבים, וזה לא בא להם מתוך בחירה, אלא תגובות שבאות מהמוח האחורי. שאלתי היא, מה נמצא שם במוח הזה? דברים חיוביים או דברים שליליים? מה הוא זוכר המוח האחורי הזה? את ההצלחות שלנו או את הכישלונות שלנו? מה יש שם? הכל. הכל. המוח האחורי זוכר הכל, הכל מתועד, הכל. ולכן יוצא לנו מקשר של תפילין שתי רצועות. רצועה ימנית זה בעצם מסמל את הזיכרונות החיוביים שלנו. צד ימין זה הצד החיובי. אבל הוא גם זוכר, יש רצועה שמאלית, הוא גם זוכר את הצדדים, את המצבים הקשים, את הכישלונות, את הבושות, את כל הטעויות שהיה לנו בחיים. הוא זוכר הכל. גם צד ימני, לכן יש שתי רצועות. מהמוח האחורי יוצאים שתי רצועות בתפילין, רצועה ימנית מסמלת את החיובי, הרצועה השמאלית מסמלת את המצבים השליליים, את הכישלונות, את הכאבים, את המצבים שבהם לא הצלחנו. שאלה נוספת, מה אני אמור להסיק? מה אני אמור להבין מכל מה שאני זוכר? מההצלחות שלי שהן רצועה ימנית, ומהכישלונות שלי שהן רצועה שמאלית. לאיזה מסקנה אני אמור להגיע? שאני מוצלח? שמה אני? למה אתה אמור להגיע? לאיזה מסקנה? התשובה היא, לאות דלת. בקשר של תפילין יש שם אות דלת. אתה אמור להגיע להכרה שאתה דל ואביון. שאתה חתיכת מסכן. זה מה שאתה. הרצועה השמאלית שמסמלת את הכישלונות, היא באה ללמד אותי, נכון, היה לך כישלונות בחיים, היה לך טעויות, היה לך נפילות. אתה יודע מי זה? הנה זה אתה, אתה דל ואביון. זה הקשר דלת, הדלות. זה הדלת. אז אם ככה יש לי שאלה, אז מה זה הרצועה הימנית? מה זה הרצועה הימנית? הרי היא מסמלת את ההצלחות. וכל הרצועה הימנית של ההצלחות, זה לא אני, זה רחמי השם. אני זה דלת, זה היסוד, זה השורש. והראיה שיש לי רצועה שמאלית, הכישלונות. אם ככה, מה זה הצד הימני? הצד הימני זה רחמי השם, ולכן זוהי רצועה ארוכה יותר מהרצועה השמאלית. הארוכה זה תאריך את זה. תמשוך את זה עד שתגיע עם זה אל השם. זה האריכות של רצועה ימנית. אני מסכם. לכולנו יש את המוח הזוכר. אנחנו זוכרים, עוצרים בדעת, בתיעוד חיובי ושלילי. אני אמור להגיע למסקנה שאני המציאות השלילית הדלה דלת, ולכן כל הימין, כל ההצלחות זה השם. אז למה לעצם הזאת קוראים לוז? לוז? מה זה לוז? בואו תשמעו. אתם יודעים שיש פסוק בתהילי, במשלי, כי תועבת השם נלוז. אומר הגאון מבילנה, נלוז עקום. המילה נלוז עקום. כי תועבת השם נלוז, השם מתעב אנשים עקומים. אנשים שלא הולכים ישר, עקום. נלוז זה עקום. הסר ולזות שפתיים הרחק ממכה. מה זה אולזות שפתיים? מה זה לזות שפתיים? לזות. לפעמים שואלים אותך על מישהו, מה אתה אומר עליו? איך הוא הבן אדם הזה? והתגובה שלך זה, אתה מעקם את השפתיים. מה זה לעקם את השפתיים? אני לא אומר לך שהוא חיובי, אני גם לא אומר לך שהוא שלילי, אבל תבין לבד. אומר שלמה המלך, ולזות שפתיי מרחק ממכה. תשתדל שלא יעקמו עליך את השפתיים, שהמעשים שלך לא יהיו מעשים שמעקמים עליהם שפתיים. ולזות שפתיים, לזות זה לעקם. אתם יודעים שכשרבקה ראתה בפעם הראשונה את יצחק, היא אומרת לאליעזר, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? מה זה מי האיש הלזה? תגידי, מי האיש הזה? מה זה הלזה? התשובה היא, חזל אומרים במדרש, שבאותה שעה שהיא ראתה אותו, יצחק ירד מגן עדן לארץ. הוא היה בגן עדן. הוא ירד, אז הוא ירד עם הידיים למטה והרגליים למעלה. הוא ירד, כשהוא ירד מהשמיים, הוא ירד עם הידיים והרגליים היו למעלה. אז היא אומרת לו, אימאלה, מה זה הדבר הזה? תלכו עקום! במקום שהרגליים שלו יהיו למטה והידיים למעלה, הוא הפוך. אז היא אומרת לו, מי האיש הלזה? הוא עקום! כשאחי יוסף, יעקב אבינו שולח את יוסף, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. כשיוסף מגיע לאחים שלו, אז הם אומרים, הנה בעל החלומות הלזה בא. הם קוראים ליוסף בעל החלומות הלזה. מה זה הלזה? העקום. הם אחזו שיוסף בן אדם עקום. תראה איזה דמיונות יש לו בראש, הוא חושב שאנחנו צריכים להשתחוות לו. הוא עקום לגמרי, תראה איזה חלומות יש לו, חלומות עקומים. הנה בעל החלומות הלזה, בעל לזה, זה עקום. למה לעץ הלוז קוראים עץ לוז? יש עץ אגוזים שקוראים לו עץ אגוזי לוז. מה זה? למה לעץ הזה קוראים לוז? כתוב בספרים שכל העצים גודלים, קודם כל הגזע עולה ישר, בהמשך יוצאים ענפים לצדדים, מתעקמים לצדדים. בעץ הלוז, העץ הזה של האגוזי לוז, העץ הזה, עוד לפני שהגזע התחיל לעלות, קודם כל יוצאים ענפים לצדדים. הוא ישר מתעקם. לכן, בגלל שהוא מתחילתו מתעקם, לכן קוראים לו לוז. הוא מההתחלה שלו עקום. יוצא אם כן, שהמילה לוז פירושה עקום. הבנתם מה זה לוז? אז למה לעצם הזאת שנמצאת לנו מאחורה קוראים לוז? כי למה אתה אמור להגיע? לאיזה מסקנה אתה אמור להגיע? שמה אתה? מכל מה שאתה זוכר, מכל מה שעבר עליך בחיים, לאיזה מסקנה אתה אמור להגיע? שמה אתה? לוז, עקום. זה מה שאני, אני עקום. וכל ההצלחות שלי והמצבים שאני כן טוב, זה לא אני, זה השם. אבל אני עקום. אתם יודעים איך אומרים באנגלית, בן אדם שהוא עקום, לא מוצלח בכלל? לוזר. שמעתם על זה פעם? כשרוצים להגיד על מישהו שהוא עקום, הוא לא מוצלח, לוזר. מה זה לוזר? זה לוז באנגלית. הוא לוז, הוא עקום. זאת אומרת, זה כבר נהיה מושג בינלאומי, הלוז הזה. עכשיו אתם מבינים למה יעקב אבינו אומר לי יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען. אומר יעקב ליוסף, אתה יודע בזכות מה זכיתי לכל הברכות? בגלל הלוז. כי אני כל החיים שלי עבדתי להתחבר ללוז. לזכור שאני לוז. שאני עצם הלוז, דל ואביון ועקום. זה מה שאני. כל נקודות של הצלחה זה לא שלי. אומר יעקב, ויקרא יעקב את שם המקום ההוא בית אל. יעקב אומר, פה יהיה בית מקדש, פה. ואולם, לוז שם העיר לראשונה. אם אתה רוצה שיהיה פה בית מקדש, אם אתה רוצה להגיע לקדושה, לא שייך להגיע לקדושה באופן ישיר. חייב קודם כל לעבור דרך הלוז. ואולם לוז שמעיר לראשונה. קודם כל תגלה את הלוז שלך, את העקמימות שלך, את הקשר דלת של תפילין שלך, את הדלות. רק כשאתה מבין שאתה דל ואביון וחתיכת עקום, עכשיו אתה יכול לבוא להקים פה בית מקדש. כי כשיקום בית מקדש, אתה לא תיקח את זה לעצמך, אתה תבין שזה השם, כי אתה קלטת שאתה לוז. לא שייך בית מקדש, אין מושג כזה קדושה. יש אנשים שאתה ישר תשמע אותם, זה בורא עולם, זה השם, זה הבורא עולם. לא, זה לא אני, זה הבורא עולם. מי אמר לך שזה הבורא עולם? איפה למדת את זה? מי גילה לך את הסוד הזה? מי גילה רע זה לבניי, שזה לא אני, זה השם? מי גילה לך את זה? לא, ככה זה, כזה, ככה זה. לא, אין ככה זה. אתה חייב קודם כל לזהות, לגלות שאתה לוז, שאתה עקום, שאתה דל ואביון. רק אחרי שהיית שם, ראית את זה, נשמת את זה, עכשיו יש פה בית אל. ויקרא יעקב את שם המקום ההוא בית אל, כי הוא קודם כל היה בלוז, אולם שם המקום ההוא לראשונה, לוז. זה יסוד, זה יסוד, אתם לא יכולים לתאר לכם מה עצם הלוז הזאת. היא העצם שנשארת חיה, נצחית. זאת אומרת, כשאתה מכיר את החולשה שלך, את הקמימות שלך, מי אני בכלל? מי אני? זה יעשה אותך נצחי. זה ייתן לך את כוח הקיום. דווקא האנשים האלה הבריונים, החזקים, הם אלה שנפלו הכי מהר. אתה יכול לראות אנשים ככה, בומבות כאלה גדולים, אתה אומר, בונה, בן אדם הזה חי עד 120. 45, דום לב הלך. יו! ההוא, הבריון, כן, ההוא. ואלה שהם, אתה תראו אותם ככה בצד, השקטים, 105, 106, מאריכים ימים! מה זה? שקט, תהיה בשקט, תפסיק לתפוס את הבמה. תהיה בפינה, לך לפינה. אל תחפש את השליטה. אל תחפש להיות החזק, תחפש להיות לוז, לוז. אחת מהן לא נשברה. יש עצם אחת, אחת בלבד. מכל הרמה חברים שלנו, יש עצם אחת שהיא לא נשברת. מי זאת? הלוז. מה יש לה? מה הסגולה שלה? למה? לוז, אני עקום. אני דל ואביון. מי אני? מי אני? וכשאתה חי ככה, זה נותן לך את הקיום. זה נותן לך את הקיום בבית שלך. אתם יודעים איזה בתים נהרסים? אתם יודעים איזה? אני אגלה לכם. בתים כאלה שהבן אדם אומר, אני פה בעל הבית. אני פה בעל הבית, אני. זה, אלה הבתים שנהרסים. אתה בא עם עוצמה. אתה בא עם בעל הבית. בית כזה השם ירחם עלינו. לא מחזיק. כי אין, זה עוצמה. עם עוצמה רק נופלים, רק קורסים. אתם יודעים איפה נמצאים האריות? בכלובים. בספארי. בתוך איזה כלוב סגורים שם, זהו. אבל כל הנמלות, התולעים, מסתובבים חופשיים, שוחררים. בכל מקום הם נמצאים, בבתים של העשירים, בבתים של המיליון. בכל מקום יש נמלים וזבובים ותולעים. הם נמצאים בכל מקום. אדוני, אם אתה רוצה לשרוד ולהיות בכל מקום, אל תחפש להיות אריה, כי אתה בסוף תהיה מאחורי כלוב. אתה תראה את עצמך, ולא רק שהם בתוך כלוב האריות האלה, גם מזריקים להם סמים ומרדימים אותם. היינו לפני כמה שנים, לפני שנה, שנתיים, נסענו לגן החיות התנכי. אתה רואה שם את כל החיות, וכולם מתלהבים, הנה הקופים, הנה הנחשים, הנה זה, הנה זה, הנה זה, אבל מחכים לאטרקציה הרצינית, לאריה. הילדים, כל האבא, איפה אריה? כמה אריה לה? ראינו את הקופים, שמענו עליהם, ראינו את זה, שמענו. רצו להגיע לאריה. אנחנו הגענו לאריה. מסכן. אתה רואה אותו שם שוכב, שוכב, כמו גוסס. הבטן שלו טק 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 רועדת, 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 רועדת. הוא ככה. לא, לא, לא נורמלי. מסכן. ואנחנו דופקים לו על הזכוכית הזאת שם בגן החיות. דופקים לו שיתעורר. שיתעורר! תתעורר כבר, אמרו שאתה אריה. איפה אתה, יא אריה? איפה? שום דבר מסכן. כלום. הוא לא כל כך כמו אפתי כזה, מסכן כזה. למה? מזריקים לו כל מיני זריקות בשביל שתרגע, שתוק. מי אתה בכלל? גומרים עליו. וכל החיות האחרות, הבת יענה, כולם שמחים, צהלים, ודווקא אריה הגדול שוכב כמו גוסס. זהו רבותיי, מי שרוצה הצלחה, מי שרוצה נצחיות, תחיית המתים, זה עצם הלוז. וממה היא אוכלת עצם הלוז? סעודת מלווה מלכה. למה סעודת מלווה מלכה? אומר האור החיים הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לכמה ימים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? לכמה זמן? תמיד חשבנו שהשם ברא את העולם ל-6,000 שנה. אומר האור החיים הקדוש, לא, ממש לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6 ימים ושבת. זהו. כשהשם ברא את העולם, הוא ברא אותו רק ל7 ימים. נקודה. אחרי 7 ימים העולם היה צריך להיחרב. רק מה? שכששומרים שבת, מכוח השבת השם נותן עוד 6 ימים. זאת אומרת, לו יצויר שיהיה שבת אחת שלא יהיה אף יהודי אחד בעולם שישמור אותה, העולם יחרב. כל שבוע מחדש, כי היא מקור הברכה, השם נותן עוד 6 ימים. יוצא שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ל6 ימים בשבת. מוצאי שבת זה סוף העולם. זה אמור להיות סוף העולם. דווקא מהסוף, משם ניזונת עצם הלוז. עצם הלוז אוכלת איפה שהסוף. איפה שנגמר, נגמר, זהו זה נגמר. שמה, מזה היא ניזונת, מהמצבים של זהו הכל נגמר. יש אנשים שהתזונה שלהם זה מהמצבים שהם היו בשיא. אל תשאל כשהייתי צעיר, איזה אריה הייתי. וואי, 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 כשהייתי בחור צעיר, מי אכל עליי? יש כאלה אנשים, אתה תשמע אותם, כל היום מספרים איזה בן אדם הייתי. כשהיינו אוכלים, כשהיינו צעירים, איך היינו אוכלים? אל תשאל. יש כאלה שכך, זה הסגנון שלהם. עצם הלוז, היא לא ניזונת מזה. היא ניזונת ממוצאי שבת, מהסוף. הנה, זה אני. אתה רואה אני? זה אני. אני מלווה מלכה. אני זה הכילוי, הגמר. זה אני! מזה היא ניזונת! זה מה שהיא אוכלת, את ההבנה של הכילוי, של הגמר, אני אפס. ואז, דווקא היא זאת שזוכה לנצחיות. אתם יודעים שזה סוד הצלחת החיים? זה הסוד, זה הסוד. אתה רוצה להצליח? יש כאלה אנשים שכשהם הולכים לעבודה, הולכים לעבוד, אז יש להם טעות, הם אנשים באמת עם כישרון והם מוצלחים מאוד, אבל מרוב שהם מוצלחים, הלקוחות, האנשים, כולם, וואו, וואו, אין עליו, בעל הבית, המנהל, מתחיל לפחד, וואנה, הוא עוד השתלט לי על העסק. מרוב שהוא מוצלח, הבוס מתחיל לפחד מהעובד שלו, מהעובד המוצלח, ואז מה נהיה? הבוס מתחיל לעצר את הצעדים של העובד שלו. אז מה התשובה? מה עושים? התשובה היא, גם כשאתה מוצלח, תשתדל לא להיות כזה מוצלח, שלא, ההצלחה שלך לא תבלוט בשטח. אם אתה תהיה יותר מדי, יותר מדי מוצלח בעבודה שלך, יפטרו אותך בסוף. הבוס לא יוכל להכיל את העוצמות שלך, אז אל תראה לו את זה. תשתדל להוריד פרופיל. זה בכל מקום ככה. אתה עובד אצל בן אדם, ויש לך מה לתת, ואתה כישרוני, והכל, ואתה, מה זה מוצלח? אבל בגלל שאתה כזה חזק עוד יעיפו אותך. בגלל זה. אתה רוצה להצליח? תהיה לוז. תהיה קטנצ'יק. אתה מעיט את עצמך. אתה מעיט. אני זוכר שכשאני הייתי בתחילת דרכי, אז הייתי לומד אברך בכולל, ובהפסקת צהריים הייתי הולך ללמד בבית ספר בחולון. הייתי הולך ללמד ילדים בכיתה ח' להכין אותם לישיבות. והילדים פשוט היו חולים עליי, חולים. עד כדי כך שהתחילו אמהות להתקשר למנהל של הבית ספר, למנהל. להגיד לו, תגיד לי, מי זה הבן אדם הזה שמגיע בצהריים? לשאול אותם, למה אתם שואלים? אמרו לו, תקשיב, הילדים שלנו חולים עליו, חולים עליו. אבל באמת? מה את אומרת? כן, הוא בא, תשמע, הם כל היום באים הביתה ומדברים, אמא ואמא, את יודעת, יש לנו. עד שאמא אחת התקשרה למנהל ואמרה לו, תשמע, יש לי בן. חולה, חולה עם חום. אמא, לא מעניין אותי חום, אני הולך מחר לבית ספר. למה? לא רוצה להפסיד את השיעור של הצהריים. אז המנהל ניגש אליי, אמר לי, בואנה, וואו. אני מקבל דשים שאתה משהו מיוחד, תשמע, האימהות מדברים שהבן שלהם בתור חולה, לא רוצה להיות חולה, אני הולך למחר לבית ספר. כל הכבוד, כל הכבוד. אני ברוב גאוותי, ישר צלצלתי לרב, הרב, אתה חייב לשמוע, אתה חייב לשמוע, מה קרה? תשמע, המנהל ניגש אליי, אני בסך הכל חודשיים בבית ספר, המנהל ניגש אליי, תשמע, כל הכבוד, איך ההורים מתלהבים, הילדים מספרים, כל הכבוד. אז הוא אמר לי, ומה ענית לו? מה אמרת למנהל? אמרתי לו, לא אמרתי לו כלום. אמרתי לו, תודה, תודה, תודה. תודה רבה. אז הוא אמר לי, לא ככה שתהיה בריא. בחיים אל תשאיר את הפרגון אצלך. אמרו לך שאתה מוצלח, אל תישאר עם זה. תחזיר לו את זה חזרה. מה זאת אומרת? תגיד למנהל, כל מה שאמרו לי זה לא בזכותי, זה בזכות המנהל. זה בזכות שיש פה מנהל כל כך מיוחד, שנותן לנו גיבוי, שעומד מאחורינו. זה בזכותך, לא קשור אליי, זה אתה. אל תשאיר את הפרגונים אצלך, בסוף יעיפו אותך. תעביר את זה מהר חזרה אליו. זה אתה, זה לא אני, זה אתה. אני אומר לכם, זה נחרט לי בעצמות. וואי, זה סכנה זאת? סכנה. מפרגנים לך? אל תישאר גדול, אל תישאר עם כל הבומבה הזאת. מיד תחזיר חזרה, מיד אבל. לטובתך, אם אתה רוצה לשרוד, אם אתה תהיה גדול, חבל לך על הזמן. הלוז נמצאת מאחורה. תמיד תהיה מאחורה. אל תהיה מקדימה. זה שתי המוחות האלה מקדימה. לא נשאר מהמוחות האלה כלום. דווקא המוח האחורי. הלוז, עצם הלוז, היא מאחורה, לא רואים אותה. לא מתייחסים אליה בכלל. היא זאת ששורדת, זאת היא האחורית. יש איזה מסיבה, יש איזה אירוע. תפוס פינה בצד. שב בשקט. אתמול הייתי בסיום השס, של קרוב משפחה שלי. הייתי בסיום השס, לא פחות ולא יותר, היה שם ראש כולל, והיה שם את זה שסיים את השס. אז חיבדו את הראש כולל לדבר, חברו את זה שסיים את השס לדבר, וביקשו גם ממני להגיד כמה מילים, לכבוד זה שסיים את השס. לא, תודה רבה, תודה רבה. אז למה באת? שאלו אותי. אז למה באת? לאכול קובנה. היה שם הקובנות, חבל על הזמן. מה זה מגזגזות כמו שצריך? וואי, 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 משהו עולמי. אדוני, באתי לאכול קובנה, שכולם ידברו, שכולם ינעמו. אתה שב בצד, לטובתך. כמה שפחות להתבלט. זה, עצם הלו. תסתכלו איפה היא נמצאת, מאחורה, מאחורה. אבל היא זאת שנשארת עד תחיית המתים, ובתחיית המתים כל הגוף בזכותה. רבותיי, זה יסוד. זה יסוד לחיים בבית. אל תחפש להיות המקדימה, המוביל, הקובע. עזוב אותך, שתהיה בריא. אתה רוצה לחיות, אתה רוצה שלום בית. שקט. סע. תן לעניינים לזרום. לא! אם את לא עושה ככה, אז אני לא מוכן ככה. מה אתה מרוויח? לא תרוויח כלום. כלום, רק תפסיד. וכשאתה הולך, אין בעיה, בסדר, אתה זה. אתה רואה שאשתך רוצה השבת ללכת לאמא שלה. אתה רואה שהיא כבר נעולה על הנושא הזה. אז מה עכשיו? מה עכשיו באמת? עכשיו אתה מנהל פה ויכוחים? את רוצה ללכת לאמא שלך? יאללה. יהיה בסדר, יאללה, קדימה. יש לך שלום בית, שקט. שקט. ועם מי אתה הולך בהכנעה? עם הבורא עולם. אתה לא בהכנעה לאשתך. אתה בהכנעה לבורא עולם. זה לוז. לוז. ואולם. לוז שמעיר לראשונה. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת. אמן כן יהי רצון.